קוראים בכלא הרעיונות הסותרים על אשר יבוא עזרם מקודש. אז התחלנו אתמול קצת לדבר על ההגדרה של האמונה כמחשבה יותר עליונה. והצעתי להסביר שהמחשבה היותר עליונה זה כמו המושג מחשבה יסודית, מחשבת החיים. אני רוצה קצת להסביר את זה שוב. המושג מחשבה הוא שם משתתף. פעמים, פעמים רבות אולי, שהמושג מחשבה יבטא משמעותו העניין ההגותי, העניין האינטלקטואלי. מה אתה חושב, כלומר, מהי ההשגה השכלית, העמדה השכלית, קונספציה שכלית שבה אתה עומד ומחזיק כרגע בעניין מסוים או באופן כללי. אבל יש במושג מחשבה מדבר לא רק על העניין הזה, אלא הוא מדבר על מה אתה חושב. וכשאני אומר מה אתה חושב, אני מתכוון מה מעמד החיים שלך, סביב איזה ציר, מהו הציר המרכזי שסביבו סובבים חייך. כלומר, יכול להיות שהתשובה שלי, התשובה לשאלה שלי, מה אתה חושב, היא תלויה במה אני מתכוון. יכול להיות מה אתה חושב, אז אתה תגיד לי, אני חושב על פירוש המושג מחשבה. כרגע זה מה שאנחנו עסוקים, אנחנו חושבים אינטלקטואלית על המושג מחשבה. יכול להיות שאני אשאל אותך מה אתה חושב, ולדוגמה, כמו שבמחשבה האינטלקטואלית היא מורכבת מאותיות, מרכיבות מילים, שמרכיבות משפטים, ומרכיבים רעיונות, כן, עכשיו אתה חושב על, לא יודע, על התוספות שלמדת. אז תשים לב טוב, התוספות הזה מורכב, כל מחשבה על התוספות מורכבת ממילים וכו' וכו'. ואז אני לא אומר שם שאתה חושב על צירוף האותיות מ' וי' וג' וו', מיגו, למד, ה', ו', צדי, להוציא וכו'. אתה חושב על הרעיון. אני רק משתמש בזה כמשל להמחיש שבמחשבת החיים, המחשבה האינטלקטואלית, המחשבה הקונספטואלית, היא כמו אות ביחס לרעיון בכללותו. היא פרט. מחשבת החיים שלך היא הנקודה בה אתה נמצא. והמחשבה האינטלקטואלית ביחס למחשבת החיים זה סך הכל עוד הגה. יש עוד הרבה ביטויים למחשבת החיים שלך. מדרגתך המוסרית, העמידות שלך, השאיפות שלך, המעשים שלך. כל אלה כאחד הם מבטאים את מחשבת החיים. אנחנו קוראים לזה גם כן עומר החיים. מה שאומרים מכללות, הופעות החיים שלך, כל מה שאתה מופיע בחיים שלך, זה הכל ביטוי של המחשבה היסודית שלך. יש לך מחשבה יסודית. וכל החיים שלך הם ביטוי שלה. לא ניכנס עכשיו לגמרי לסוגיה הזו, אבל מפני הערפילים המצויים במחשבה, ככה מתחיל המאמר הגדול והנורא, יסורים ומרקים. מפני הערפילים המצויים במחשבה, ושם התוצאה תהיה מפני איזה תיאור סיבה, והתוצאה תהיה המון סיבוכים. סיבוכים נוראיים. אם אתה תנסה להסביר שם את המשפט, מפני הסיבוכים המצויים במחשבה על דבר האלוהים תפיסה לא נכונה באיזשהו לימוד אמונה, אתה לא צריך לראות שהרב צודק. הוא כותב שם פחדים, צריך כל מיני תיאורים הרבה יותר עמוקים מסתם תפיסה מקולקלת ביחס למישור הקונספטואלי. אבל צריך להסביר שם שמדובר, הערפילים המצויים במחשבה, כלומר יש מחשבה יסודית, ויכול להיות שהיא קצת מתקלקלת. זאת אומרת, זה לא שאין לך, כל אחד יש לו עומר חיים. רק השאלה אם עומר החיים שלך הוא מחשבה נכונה או לא. זאת אומרת, היא מחשבה שהיא תואמת את האמת או לא. כמו שמחשבה על תוספת יכולה להיות שגויה, גם מחשבת החיים שלך היא יכולה להיות מזויפת. כלומר, לא שאתה בקריבות. אלא מה שאתה באמת חייך זה לא מיושר. האמונה האלוהית היא המחשבה היותר עליונה. עומר החיים של האדם, כלומר, המחשבה היסודית שלו, כלומר, הציר המרכזי המהותו שהוא שיחולל את כל מכלול הופעות החיים שלו, כל מה שיהיה בחיים שלך יהיה ביטוי של המחשבה היסודית שלך, האמונה האלוהית היא המחשבה יותר עליונה. האמונה האלוהית זה מקום שבו נקודת החיים שלך מתיישבת על עמיתת החיים. הנקודה הכי עצמית, הכי מקורית של האדם. הייתי אומר ככה, כל מחשבה יסודית היא מושפעת ממדרגת הביטוי שלה את הקשר לאלוקים, הייתי קורא לזה מאיכות האמונה שלה. ככל שהמחשבה היסודית היא תהיה יותר אמונית, כלומר תחשוף יותר את שורשי האמוניים, אז יהיה יותר תקין. וככל שלהפך המחשבה היא תהיה בערפילים, כלומר הקשר עם אלוקים הוא יהיה בצורה לא תקינה, אז זה ייצור חולאים. ויוצא שאפשר להגיד את המשפט הבא, שכל אחד מאיתנו חושב במחשבת החיים שלו, מחשבה יסודית שלו על אלוקים. רק השאלה, מה יהיה שם? האמונה האלוהית היא המחשבה היותר עליונה שבחיים. המחשבה, שמעתי לכם, היא בכלל לא נכללת עם הדעות, היא מחוללת את הדעות. יש ביטוי כזה ברב, דעת הדעות. היא הדעה שתייצר את כל הדעות. למה יש לך את כל הדעות שיש לך? תלוי בדעה הראשית. תלוי בציר המרכזי שגורם לך לתפוס את הדעות שלך כמו שאתה תופס אותן. זה אמונה. האמונה האלוהית היא המחשבה היותר עליונה. אני רוצה רגע להסביר מה פירוש המחשבה היותר עליונה. מה זה דעת אלוקים? מילה קצת דומה לאמונה. מה זה דעת אלוקים שהיא המחשבה היותר עליונה? התקדמתי שלב. הסברתי עד כמה הנקודה הזו היא שורשית בחיי האדם. מה זה הסברתי? צריך להיכנס, ללמוד את זה בפנים. אבל ניסיתי לתמצת לנו למה הנקודה הזו של מחשבת החיים של האדם היא הנקודה היסודית ביותר, ושם כשהדברים מופיעים בצורה מתוקנת זה נקרא אמונה אלוהית, אמונת אמת. עכשיו אני רוצה להסביר קצת מה כלול בזה. אמונה זה כמו דעת אלוקים, ודעת אלוקים היא יסוד הצדק. כלומר, האדם שיש לו דעת אלוקים, שיש בו דעת אלוקים, אני רגע אגיד את זה הכי נמוך, הוא אדם טוב. כמה טוב? כמה שיותר טוב. זה דעת אלוקים. הסימפתיה אל האידיאל העליון. זה דעת אלוקים. יכול להתבטא ולהביא לך כוס מים, במקום שזה דבר טוב. אז זה ביטוי של אמוניות. וקלה ב... אבל המכנה המשותף בין כל ביטויי האמונה הזה שכולם זה יסוד הצדק, אהבת הטוב, הדבקות בטוב. אם אני מכניס את המשפט הזה במה שאמרתי מקודם, במה שלמדנו מקודם, המחשבה היותר עליונה, מחשבת החיים הכי עצמית של האדם, היא היות האדם לטוב. זהו. דעת אלוקים, האמונה, שנחבר את הכל. דעת אלוקים, האמונה, שהיא דעת כל הדעות שבאדם, היא המחשבה היותר עליונה. היא שורש המחשבות כולן, וממילא יתר הופעות החיים, גם שורש הרגשות כולם, ושורש המעשים כולם. דעת האלוהים היותר עליונה הזו, זה היות האדם, אדם חכם וטוב, כלשון הרמב״ם. זה אמונה. מי הוא המאמין? זה שיש לו סימפתיה לאמת ולצדק.
והוא עסוק בלבקש את זה. לבקש להיות שייך כל הזמן כמה שיותר אל האמת והצדק. עכשיו, נחזור רגע למחשבות מהסוג שלא דיברתי עליו בעשר דקות האחרונות, מהסוג הראשון, מחשבות אינטלקטואליות. מתי המחשבה הייתה מחשבה טובה? כשאתה תדע להגדיר אמונה כמו הרב קוק. אם אתה לא תדע להגדיר אמונה כמו שלומדים במידות הראייה אמונה, אז זה לא מחשבה טובה. טוב, אולי, אבל מה דעתכם שהמחשבה תהיה מחשבה טובה כשהיא תעשה אותי אדם חכם וטוב? כי זה עיקר העניין. אם יש מחשבה אינטלקטואלית נכונה, אבל ביחס להיותה מלבישה את המחשבה היותר עליונה, היא לא כל כך טובה. כי היא מדכאת אצלי, או מחלישה אצלי, או לא מספיק מעוררת אצלי את הנטייה לאמת וצדק. אז איך תגדירו אותה כמחשבת אמת? זאת אומרת, זו מחשבה נכונה? זה מה שהרב אומר פה. האמונה האלוהית היא המחשבה היותר עליונה, וממילא מתוך גובעה, כיוון שזה בכלל לא נקודה שקשורה לתפיסות הקונקרטיות, של מה אתה מבין. היא קשורה לאיפה אתה נמצא. וביחס לאיפה אתה נמצא, שזה יתלבש במה שזה צריך להתלבש, זה לא משנה. מתוך גובה היא משתפלת בכל הסדרות, גם היותר שפלות. אם האמונה היא הייתה מחשבה אינטלקטואלית, כנראה שרק הרמב״ם וחבריו היו מאמינים. כי אתה תופס את המציאות באמת כאמיתתה, ומילא משתלב בה. אבל אחד כמוני, ואפילו תגידו ש... אז ילד בן 5 לא יכולה להיות לאמונה באלוקים, כי אין לו את המחשבה הנכונה. אבל זה לא אמונה. אמונה זה מה שמאמץ את האדם להיות אדם חכם וטוב, אדם שפועל למען האמת והצדק. מקריא לכם פסקה מקבצים. כל הרעיונות, לא קבצים, אני מתחיל מפסקה אחרת. זה פסקה מקבצים מכתבי יד קודשו, עמוד קופזיין. כל הרעיונות הטובים שבעולם, אף על פי שיש להם פירחה מצד המשפט ההגיוני. יש לך רעיונות טובים. רעיונות טובים, רעיונות מוסריים. רעיונות של צדק. אף על פי שיש להם פירחה מצד המשפט ההגיוני. זה, כשאתה מנתח את זה, בונה, זה לא מוכרח. זה לא מוכרח, אומר הרב, מכל מקום. אם הם מביאים לאיזה טוב מוסרי, הרי הם עומדים תמיד בערכם. והפירחה, שאתה עכשיו רוצה להגיד, תשמע, המחשבה הזו היא לא מספיק מלוטשת, והפירחה לא תחול כי אם על אופן ההרצאה שלהם ודרך סגנונם. אתה לא מצליח להלביש במחשבה אינטלקטואלית את משהו שורשי במחשבת החיים האמונית. אז יש פירחה. יש פירחה ביחס לאיך שאתה מסביר את זה, אבל לא ביחס מה שאתה רוצה לבטא באמצעות ההסבר. הפירחה לא תחול כי אם על אופן ההרצאה שלהם ודרך סגנונם, אבל הצד הפנימי של הטוב קיים לעד. ומצד ההשקפה הזאת של הטוב המוחלט, כשאתה מבין שבאמונה אנחנו לא מחפשים את מה אתה יודע להגיד, אלא מחפשים עד כמה אתה נוהר אחרי הטוב, מצד המבט הבהיר של פסקה ב', אז מצד ההשקפה הזאת של הטוב המוחלט, באמת אין לך דבר שאין לו מקום, והכל נאחז הוא בפנימיותו בהטוב המוחלט. ואם ישנם דברים רבים הרבים הבל, אז זהו מצד היחס החיצוני שלהם. ומי שיש לו הסתכלות פנימית, מי שהוא מבין את הנקודה באמת מה זה אמונה, משתמש לטובתו האמיתית וטובת העולם כולו בכל דבר ועניין. אם יש מחשבה שאתה יודע שהיא מחזקת אותך מוסרית, מה אתה ממהר לזרוק אותה? או לא ביחס אליך, ביחס לחברה. שמעת על זה שיש מאמר, איסורים ומרקים ברב קוק. אז אתה הולך ומנפץ מה אתם רוצים שאני אגיד? את כל הבתי כנסת או מילים יותר? מה אתה מנפץ? יש נפשות שזה מחזק אותן. יש נפשות שהמוסריות שלהם היא פועל יוצא של זה שהם חשים שהם בבית כלא של הקדוש ברוך. זה עושה אותם למוסרים. מה אתה ממהר? לאן אתה ממהר? מה הנקודה שידעו להסביר טוב? הנקודה שאנשים יהיו אנשים טובים. ואתה יכול להסביר את דעת אלוקים ישר והפוך בעקבי הצון. אבל אתה לא טוב כמו רב אריה לוין? לא עשית בזה כלום. סיכויים טובים שרב אריה לוין לא היה יודע להסביר את דעת אלוקים כמוך. אבל אתה לא טוב כמוך. עיקר הנקודה זה איך המחשבה האינטלקטואלית עושה אותי טוב. כי האמונה היא לא אינפורמציות. האמונה היא השורש שעליו מתיישבות כל המחשבות. לאן אני לוקח אותן? אנחנו נראה, האמונה היא הקרקע של כל המחשבות. יש בהמשך פסקה. עוד פסקה אני קורא לכם. ישנם דעות כאלה שעל פי טבען הן משובבות דעתו של אדם, מאבדות את הרגש של האחריות המוסרית. זה בקובץ ד' פסקה ב'. ישנם דעות כאלה שעל פי טבען הן משובבות את דעתו של אדם. מכניסות בו שובבות. מאבדות את הרגש של האחריות המוסרית, מקלקלות את ההתחברות הציבורית, ממעטות כבוד הכלל. ואין כשלעצמן יכולות להיות גם דעות של אמת. ומכל מקום, יש להן חומר של דעות שקריות. מפני הנזק הכרוך בעקבן. בדעות כאלה יסוד החיסרון הוא דבק בצורה הדיבורית שלהן, לא בעצמן. אם זה כתוב באורות, כנראה שזה... אבל כשמעבירים את זה, זה בעייתי. ומתוך כך אין שום אפשרות להתיר ללומדן ברבים. זה ניסטר. איך תתחיל להסביר לאנשים את ההבנות שלא יודע מה שהם מבינים על הקדוש ברוך הוא שלהם. הם ירגישו שאין הקדוש ברוך הוא. כי זה הכל, אני יודע, הצלות של עניינים. איפה הקדוש ברוך הוא? אז אתה עושה להם רע. תדעו לכם שבכתבי הרב, עם כל הקריאה שלו ללימודי אמונה, זה יהיה בגלל איזה שהם נקודות שהתבררו פה בהמשך. למה הרב קורא לזכך את המושגים גם כן. אבל נשים את זה רגע בצד. ובמקום שמחשבה נכונה תיצור קלקול מוסרי, או מחשבה שקרית תיצור תיקון מוסרי, לא הבאתי לכם, יש מקום שהרב כותב, שאם אני אגיד למישהו שקר עכשיו, אתה תשאל אותי מה זה הקדוש ברוך הוא, אני אגיד לך משהו שאני חושב שהוא שקר, אבל חיזקתי אותך מוסרית, אז אני אהיה דובר אמת, אם אני אגיד לך את מה שיחזק אותך, ואני אהיה דובר שקר אם אני אגיד לך את מה שאני חושב שזה אמת. כי עיקר נקודת האמונה זה הציר המרכזי שעליו סובבים כל החיים אל הטוב, לסימפתיה אל הטוב. זו אמונה. ולכן ילד בן 5 הוא מאמין לא פחות מאיתנו, אולי יותר. כי אמנם התפיסה הקונספטואלית שלו היא, מה, אני לא יודע מה הוא יודע, אמרתי לכם, אני לא מצליח לדמיין, אבל הוא חושב שיש מישהו כזה, פרסונה כזאת, שנמצאת אולי בשמיים, אולי כבר מבין שזה נמצא בכל מקום, הוא לא מבין מה זה הקדוש ברוך הוא. הוא מבין פיקס שצריך להיות ילדים טובים בגלל הקדוש ברוך הוא. זה מצוין, זו אמונה. יכול להיות שכשהוא יגדל, אז כבר זה כבר לא יעשה אותו אמוני. אבל כשהוא יגדל, תטפל. אבל זו נקודה דעת אלוקים. ויש בזה הרבה בכתבי הרב. אמנם, הרב מאיר, חוץ מאות פסקאות שנלמד בו בהמשך, הרב מאיר גם שיש בזה סכנה. אצל מבוגרים, לדוגמה, יש, עוד הפעם, אמרתי לכם, יש הרבה פסקאות, אני חוזר רגע לפני הסכנה. הרב כותב שלא לחינם הקדוש ברוך הוא נטע בנו את כוח הדמיון. חלק מזה כדי שאדם יוכל באמצעות כוח הדמיון שלו להיות יותר אמוני, להיות יותר שייך למחשבה יותר עליונה. אבל במקום אחר הוא גם יכתוב שתדע לך שלנהל חיים ארוכים מכוח הדמיון זה מסוכן. לא בהכרח שיקרה רע, אבל זה חווית שהיא יכולה להיות חווית נפץ. טוב, האמונה האלוהית היא המחשבה היותר עליונה, מחשבת החיים, בטהרתה, שמחוללת אצל האדם את התנועה אל האמת והצדק, אל הטוב והיושר, ומתוך גובה היא משתפלת בכל הסדרות גם יותר שפלות, ובכל דרגה וסדרה היא מתארת, כפירקה. כל מדרגה, תופסים את הקדוש ברוך הוא שלהם. אלא מהי? המתחכמים להיות קטני אמונה, מקביעים את רוחה מהסדרה הנמוכה. יש אנשים שמתחכמים, הרב לא נראה לי מתכוון פה מתחכמים במובן של אובר חוכם, מישהו שעושה פוזות של חכם. אלא מתחכמים. אנשים שהתפיסות הקונספטואליות של מה זה הקדוש ברוך הוא, מה זה אמונה, זה כבר נראה להם שטויות, הזיות, מה זה תורה מן השמיים. זה נראה להם הזייתי לדבר במושגים כאלה. וממילא זה גם לא מחולל אצלם את התנועה לאמת וצדק. אקריא לכם משהו אחר, הוא כותב, דעת אלוקים הטהורה היא באין ספק יסוד המוסר והצדק האנושי. אמנם, הדעת אלוהים הדמיונית, שיכולה בהרבה מן המקרים להיות טובה, דעת אלוהים הדמיונית, המלאה שגיאות, יכולה לפעמים להיות מקור ליסוד וצדק, למוסר וצדק, אבל אינה יסוד הכרחי למוסר וצדק, ולפעמים תהיה גם כן מעיקה להתפתחות המוסריות. לפעמים עד רבה, כשדעת אלוקים היא דמיונית, אז ברור שזה יכול לקרות להפך, לא לחשוב שעכשיו כל מחשבה היא רלוונטית. הרבה פעמים המחשבות, דווקא בגלל הדמיון שבהם, יקלקלו את המוסר וצדק, על כן ימצאו אנשים שהגיעו באורח טבעי למעלות מוסר וצדק ידועה. הם אנשים שלא צריכים בית כלש לקדוש ברוך הוא כדי להיות אנשים טובים. הם אנשים טובים, לא יאומן כי סופר, גם בלי בית כלא הם אנשים טובים. והקדוש ברוך הוא היה עד הרגע רק בית כלא, שרק שוטר. ובדעת אלוקים לא עלו כערכם. כלומר, מצד אחד הם אנשים מאוד מוסריים, מצד שני בדעת אלוקים להבין שהקדוש ברוך הוא יותר מאשר איזשהו, הם לא מבינים את זה. אז יציאו משפט שדעת אלוהים לא תוסיף פרי למעמד המוסרי האישי. מבחינתם יותר זה לא רלוונטי, דעת אלוקים, כי זה הפוך, זה לא מוסרי. אני חושב שברנר שנה את הרבנים בגלל המוסריות שלו. בגלל המוסריות שלו. ודאי שזה היה לוקה בחסר, אנחנו לא מצדיקים אותו. אבל הנטייה שלו היא הייתה משם. אז זה מה שהרב כותב פה. המתחכמים להיות קטני אמונה, הם מתגדלים מעל הציורים שלא מתאימים להם. מקביעים את רוחם מהסדרה הנמוכה, הם יוצאים ומתפרצים. ואין הציור של אמונת אלוהים בקטנותו ראוי להם כמו שהוא ראוי לאחרים. כי זה לא נקודה של מה נכון, זה נקודה של איך זה מתיישב בנפש. מצד שני, בגדלותו אינם עלולים לקבלו. הם ממש לא אנשים רוחניים כדי שיוכלו להבין את דעת אלוקים של הרב, את יסורים ומרקים של הרב. אבל הם באמת אנשים טובים. אז הם כלואים בכף הקלע. הרי הם כלואים בקלע הרעיונות הסותרים. מצד אחד, להיות שייך לדעת אלוקים הנמוכה, הם לא יכולים. לא יכולים. כי היא חונקת את קומתם המוסרית. מאידך גיסא, לעלות אל השגות נעלות בקודש, עד כמה הם לא מבינים בכלל איך הם לא התחילו את ההקדמה של המבוא למה זה מוסר, מוסר הקודש, הם לא מבינים. הם לא יכולים להבין, לא שהם לא, הם לא יכולים להבין. אז הם כלועים בכלא הרעיונות הסותרים. עד אשר יבוא עזרם מקודש. לא ברור לי מה הכוונה עד אשר יבוא עזרה מקודש, אני אגיד לכם מה הכי נראה לי. עזרה מקודש זה לא שרבנים יעזרו להם, עזרה מקודש זה פשוט תופעה. האנשים האלו הם תופעה של חלק מהשחרור, מהדמיונות, והשפלויות שביחס למושגים האלוקיים, ששוב, עוד הפעם, יכול להיות שלהרבה זה המזון הראוי, אבל בטח שנבואה לא יצא ממזון כזה. והקדוש ברוך הוא, בהנהגתו את עמו, ללכת לטוב ירושלים, אז הוא לאט לאט מקדם אותנו בתהליך הזה. וצצות הנפשות האלו, שמוסריות יש בהם, אבל תורה אין ולא תהיה בהם. לא יכולה להיות בהם. עד אשר יבוא עזרה מקודש, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, עד אשר עם ישראל יצליח לחזור לעצמו ולשחזר את מושגיו האמוניים המקוריים. ואז האנשים האלו יהיו שייכים, לא בגלל שהסברת להם, אלא בגלל האיכויות שמתפתחות במהלך ההתקדמות, האיכויות שמתפתחות הן יאפשרו את הקליטה. יוצא שיש פה באמת, אם אני מבין טוב, תקופה שהיא בעייתית. זה קצת מה שנקרא בסייעתא דשמיא. אין כל כך מה לעשות עם האנשים האלו. מבחינה גלויה. צריך פה התפרצות של העזר מקודש. קודש זה נשמת ישראל. זה קודש. זה הנקודה הכי פנימית בכנסת ישראל. וככל שהיא יותר תלך ותחשף, אז הדמויות הם פשוט יהיו בעלי כישרונות אמוניים שיוכלו לקלוט את המחשבות העמוקות. טוב, בוא נראה עוד פסקה אחת. האמת שיש לי קצת איזושהי שאלה על הפסקה הזו. למה היא לא נערכה לפני פסקה ג' כשאתם תראו גם את עכשיו את ד' וגם את ה'? אז לא יודע, אני, יש לי איזושהי הווה אמינה שהיא כנראה לא נכונה, אבל הווה אמינה להקפיץ את ד' להיות לפני ג', כי ד' היא מאוד קשורה לב' וג' היא מאוד קשורה לה', אבל אולי לא הבנתי, אבל רק אומר לכם את השאלה שלי. מי שאור האמונה מתגלה עליו בתארתו, הוא אוהב את כל הבריאות כולם ולא שום שיעור כלל, כל מעיינו בעלייתם ותיקונם, והדרכים של תיקונם נעשים אליהם מוסר ויושר לפי רוב הופעת האמונה שבליבו. זה מאוד מאוד קשור לי לבית. כשיש לך מבט של בהירות, כשאתה רואה בהוויה כולה את העניין האלוהי השורה בתוכה, זה כל מה שדיברנו במידות הראייה, ערך אהבה. כשאתה מבין שהחיות האלוהית זורמת, שהיא מקור הכל, היא זורמת בכל, הוא מתגלה בכל, וזה מבט אמוני, מבט בהיר, אז הוא אוהב את כל הבריאות כולם בלא שום שיעור כלל. והוא רוצה שהם יופיעו את ערכם האלוהי השלם. מעוניין הוא בעלייתם ותיקונם. ואיך? מתוך מוסר, מתוך אותו טוב שצריך להופיע אותו במבט האמוני. אז גם זה הדרך להעלות ולתקן את כל הבריאות כולם. וכגודל האמונה, כך גודל הישרות שבדבר הזה. זהו, אז לי זה מאוד מתאים דווקא שזה יהיה אחרי בית. לא יודע, מתבייש אפילו להגיד צריך עיון, כאילו אני יכול להגיד צריך עיון בדבר כזה. אז אני רק אומר לכם את השאלה שלי. טוב, נעמוד פה.